פרשת כי תבוא, פרשה מתחילה עם המצווה של הבאת הביכורים, ובנוסף להבאת הביכורים ישנה מצווה של מקרא ביכורים. יש נוסח שאומרים כאשר מביאים את הביכורים, ואת הנוסח הזה לא תמיד אומרים אותו, אבל בין שבועות לסוכות כשמביאים את הביכורים יש את הנוסח שמתחיל עם ארמי עובד אבי. כתוב בפסוק, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי וירד מצרימה. ויגר שם במתי מעט, וישם לגוי גדול עצום ורב. וכידוע לכולנו, על הפסוקים האלה בנויים כל הדרשות של ההגדה של פסח. למעשה כל ההגדה של פסח בנויה על הכמה פסוקים האלה של הנוסח של מקרא ביכורים. לכן אנחנו מתחילים, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. ארמי עובד אבי, מי הוא אותו ארמי? לבן הארמי. ככה מסביר רש"י במקום, וככה נאומים גם בהגדה של פסח. אומר רש"י, מזכיר חסדי המקום, ארמי עובד אבי, לבן ביקש לעקור את הכל כשרדף אחר יעקב. ובשביל שחשב לעשות, חישב לו המקום כאילו עשה. רש"י מתייחס כאן לשאלה, מה פירוש ארמי עובד אבי? הרי איפה מצאנו שהוא איבד אותו? ובתורה כתוב, עובד, שהוא איבד אותו. ורש"י, שבעובדי כוכבים, חושב להם הקדוש ברוך הוא מחשבה כמעשה. זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים בהגדה של פסח, שלבן ביקש לעקור את הכל, אבל הוא רק ביקש. שנאמר, ארמי עובד אבי. אבל בפסוק כתוב שהוא איבד בפועל. אומר רש"י, כן. ביקש. אנחנו יודעים, הגמרא במסכת קידושין בדף למתת אומרת, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. מביא שם התוספות, אבל בעובדי כוכבים, אצל הגויים, איפחה. זה בדיוק להפך. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא לא מצרפה למעשה. ומחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. מעניין שהתוספות לא מזכיר את מקור הדברים, אבל זה בעצם ירושלמי בפרק ראשון של מסכת פאה. הירושלמי בפרק ראשון של מסכת פאה מביא את הכלל הזה. בגמרא שלנו לא מתייחסים לעובדי כוכבים, רק לישראל, שמחשבה טובה כן מצטרף למעשה, מחשבה רעה לא מצטרף למעשה, אבל בירושלמי כתוב גם את ההפך שיש בעובדי כוכבים. ותוספות מביא את זה, אומנם לא מציין את הירושלמי, אבל מביא את הירושלמי, והוא מביא גם את המקור של הירושלמי לכלל הזה. ומהו המקור שהירושלמי מביא? פסוק בספר עובדיה, ב-13, כתוב, מחמס אחיך יעקב, תחסך בושה, ונחרטת לעולם. החמס שעשית ליעקב, ככה אומר הנביא לעשיו, החמס שעשית ליעקב, בגלל זה, ונחרטת לעולם. אומר הירושלמי, ותוספות מביא, ולא מצינו שעשה עשיו ליעקב שום רעה, בפועל, הוא עשה לו משהו. וירושלמי מוסיף, איפה מצאנו שהוא הרג אותו? הוא רק רצה להרוג אותו. וכבר כתוב שהוא עשה לו חמאס. ולכן הוא מקבל את העונש. מכאן, שמחשבה רעה בעובדי כוכבים, לא כמו בישראל, אלא בעובדי כוכבים, הקדוש ברוך הוא מצפה למעשה. נשאלת השאלה. כאן, בארמי עובד אבי, כבר מצאנו את אותו היסוד, את אותו הכלל. למה? התורה אומרת שהוא עובד אבי, מה שרש"י מסביר, אלא שמחשבה רעה בעובדי כוכבים, הקדוש ברוך הוא מצפה למעשה. ובמדרש תהילים במזמור למד, המדרש אכן כותב מילים מפורשות. מניין שבעובדי כוכבים הקדוש ברוך הוא מצטרף מחשבה רעה למעשה? מן האחר, שנאמר ארמי עובד אבי. וגם בספרי כאן נזכר ברמז, שכהיות שביקש לאבד, לכן עכשיו כאילו איבד. אז לכאורה, נשאל את השאלה, אם יש לנו מקור מפורש מהתורה, למה צריכים חזל, הירושלמי, במסכת פאה, והתוספות מביא את זה בשמו, למה צריכים להגיע לפסוק יסוף מעובדיה, שמדבר על עשיו, אם יש לנו פסוק מפורש מהתורה? זאת השאלה שעליה אנחנו נעמוד היום בעזרת השם, ואגב נראה כמה וכמה עניינים ויסודות בעניין הזה של מחשבה רעה מצטרפת למעשה או לא. האמת היא שראיתי מי שתרץ את השאלה הזאת, שכנראה ירושלמי רצה להביא מקור מפסוק ששם כתוב לא רק שהמחשבה היא כמעשה, אלא גם שיש על זה עונש. בפסוק בעובדיה כתוב, ונחרת לעולם, על מה? על מה תיקרת? על זה שעשית חמאס, הרי הוא לא עשה, הוא חשב לעשות. אז לא רק שמחשבה מצפה למעשה, אלא גם שאתה מקבל עונש. בו כתוב רק, ארמי עובד אבי. זה נחשב כאילו איבד, אבל מה מגיע לו לכן? לא כתוב. אז לכן הביא ירושלמי מקור משם. זה תירוץ, אבל לכאורה אפשר עוד להגיד תירוץ אחר, כי למעשה אם אנחנו רואים שהתורה מלמדת אותנו שמצטרף למעשה, אז לאיזה עניין זה מצטרף למעשה? לעניין שכר ועונש, לעניין הדין שיש על זה. ואם התורה מלמדת אותנו הרמי עובד אבי, כמו שחזל מגלים לנו שמכאן רואים שהמחשבה היא כבר נחשבת כאילו איבד, אז ממילא פועל יוצא הוא שגם יש על זה עונש. עוד תירוץ היה אפשר לומר שדת הירושלמי כאבן עזרא והספורנו כאן על הפסוק. אנחנו רגילים שהארמי עובד אבי מדבר על לבן הארמי. אבל אבן עזרא אומר, אם ארמי עובד אבי זה מדבר על לבן, איך זה מתקשר עם המשך הפסוק וירד מצרימה? וירד מצרימה מדבר על יעקב. איזה קשר יש בין זה שהוא לבן ביקש לאבד את יעקב לבין זה שיעקב ירד מצרימה? הרי אין קשר, זה קרה הרבה אחרי זה. ובפסוק משמע שיש איזה קשר ביניהם, ככה מקשה אבן עזרא. והריטב"א בפירושו להגדה של פסח על ארמי עובד אבי, גם שואלת אותה שאלה. מכוח זה אומר אבן עזרא, הוא חולק על דברי חז"ל. לאבן עזרא אין בעיה לחלוק על דברי חז"ל. והוא אומר, לא, ארמי זה יעקב. כשהוא היה גר תקופה בארם, אז הוא נקרא ארמי. אז ארמי עובד אבי זה כאילו היה כתוב, אבי שהיה בארם הוא היה עובד, עובד הכוונה באלף זה כמו אני, כמו כשכתוב בפסוק, תנו שחר לעובד, למסכן, לעני, לאביון, תנו שחר לעובד, גם כאן, ארמי עובד אבי, אבי היה ארמי ואז הוא היה בגדר של עובד. והספורנו גם מסביר כך, ארמי עובד אבי, הנה אבי שהיה יעקב, היה זמן מה ארמי עובד, שלא היה לו בית מושב. ואחרי זה הוא ירד מצרימה. אז זה כבר מתקשר, וירד מצרימה. שני החלקים של הפסוק מדברים על יעקב. הרשב"ם, הוא אומר שארמי עובד אבי, זה הולך על אברהם. אברהם ארמי היה, עובד וגולה מארץ ארם, כדי כתיב לך לך מארצך. והוא ירד למצרים גם. אז בכלל לא מדבר על יעקב, מדבר על אברהם. אם נאמר שהירושלמי גם סבר כך, אז מובן שהוא לא יכול להביא מפה את המקור, שבעובדי כוכבים מקשור מוצר מחשבה למעשה, כי הרי זה לא מדבר בכלל על לבן, וזה לא מדבר על זה שהוא ביקש לאבד, אלא זה מדבר על המצב מסוים שהם היו עובדים בארצות הגולה. אז אם נאמר שזה כך סבר ירושלמי, במובן למה הוא היה צריך להביא את הפסוק מעובדיה שמדבר על עשיו. אבל גם התירוץ הזה לכאורה הוא לא פשוט, כי בכל המקורות שיש לנו מחזל על הפסוק הזה מבואר שזה מדבר על לבן. אם זה בהגדה של פסח שזה מחזל, צאו למען מה ביקש לבן הארמי שלמה הארמי עובד אבי, בספרי, כאן, רשי במקום. אז רואים שחזל דרשו את הארמי עובד אבי על לבן. אז קשה לומר שהירושלמי סבר אחרת. אמנם פרשני המקרא, שהם הולכים בדרך הפשט, אבן עזרא, רשב"ם, הספורנו, הם הולכים בדרך הפשט, הם אמנם פרשו את זה אחרת, אבל בחזל, מה שאנחנו מוצאים בחזל, שהכוונה ללבן, אז יש לנו מכאן מקור, שמחשבה שאנחנו מסופה למעשה. ובאמת במדרש תהילים מובא הפסוק הזה כמקור לכלל הזה, ליסוד הזה. אז שוב, למה ירושלמי ממען במקור הזה? אז כדי ליישב את זה נקדים חידוש גדול שאומר אותו השבות יעקב. השבות יעקב היה אחד מגדולי הפוסקים בדורו ועד היום, והוא גם כתב פירוש על אגדות חז"ל, אגדות הש"ס, לחיבור שלו קוראים עיון יעקב, וזה נתפס בספר עין יעקב, שזה אגדות הש"ס, שם נתפס על העמוד ספר עיון יעקב. במסכת כתובות בדף קוף יוד יש מאמר קשה, מאמר תמוע. גמרא אומרת, כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה. אחרי זה ממשיכה הגמרא ואומרת, כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודת כוכבים. מאוד קשה להבין את זה בדרך פשט. פשוט זה רמב"ן מפורסם בפרשת החימות. אומר עיון יעקב, שלעניין שני דברים, הגר בחוץ לארץ יש לו דין כמו עובד עבודת כוכבים. ואחד מהם הוא אומר, זה לעניין שמחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא מצפה למעשה. אולי אני אקרא לכם קצת את הלשון. וכן לעניין המחשבה, אינו דן בארץ ישראל כמעשה, תשמעו את הטעם, לפי שאז יושבים תחת הקדוש ברוך הוא בעצמו, מה שאין כן בחוץ לארץ שיושבים תחת השרים של מעלה, ונידונים כעובדי עבודת כוכבים על המחשבה כמעשה, וכן לעניין עבודת כוכבים דנים על המחשבה. הגמרא במסכת קידושין, בסוף פרק ראשון, שאומרת את הכלל.
כן מחייבים בחוץ לארץ על המחשבה.
כמו עובדי כוכבים, כמו גויים, וכמו בחטא של עבודת כוכבים, שזה הגמרא אומרת כבר בקידושין, שיש יוצא מן הכלל. למרות שבעם ישראל מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצפה למעשה, ויש יוצא מן הכלל. בחטא של עבודה זרה, מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא מצפה למעשה, שנאמר למען תפוס ישראל בליבם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא תופס את עם ישראל ומעניש אותם על מה שבלב.
גם בארץ.
הרי מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצפה למעשה, אלא היות ששם מדובר על עבודה זרה, אומרת הגמרא, בעבודה זרה, הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה רעה למעשה. אומר השבות יעקב, זה הכוונה שכל הדר בחוץ לארץ הוא דומה כעובד עבודת כוכבים. הכוונה, יש לו דין כמו גוי, או דין כמו בחטא עבודה זרה. לעניין שמחשבה רק הקדוש ברוך הוא מצפה למעשה. וזה חידוש גדול מאוד. זאת אומרת, שיש הבדל בהנהגה, בדין, במשפט של הקדוש ברוך הוא איתנו, שהיושבים בארץ ישראל, על זה נאמר הכלל מחשבה רע, אין הקדוש ברוך הוא מצפה למעשה, אבל היושבים בחוץ לארץ, דנים על המחשבה. וזה הכוונה, אומר עיון יעקב, לאחי שפיר מדמה את הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה, לעניין שנידון על המחשבה כמעשה. ככה אומר השבות יעקב.
זה דין עונש? יש כזה עונש בזה?
אז יש על זה עונש, ככה אומר. מחשבה רעה? צריך על זה תשובה? צריך על זה תשובה? אחידה בספרו פתח עיניים, שם בכתובות, על המאמר הזה, כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה, אומר האחידה, הרב עיון יעקב, בכלל דבריו כתב, כי הדר בחוץ על הארץ, מחשבה רעה מצרפה למעשה, בכל, כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה, בעבודה זרה. ולי ההדיוט אינו מחובר, להוסיף חס ושלום על חטאות ישראל, כל שלא נמצא הדבר מפורש בדברי רבותינו, זכרונם לברכה. אומר החידה, אני לא מסכים לכזה חידוש שבעצם מוסיף חטאים על עם ישראל. אם לא מצאנו בחזל שאמרו זה מפורש, למה לנו מעצמנו לבוא ולהוסיף? אלא מה, אתה רוצה להגיד פירוש וכל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה? נגיד לך פירוש אחר, ואז מביא את הפירוש של הרמב"ן בפרשת החימות, וככה גם מסביר הרשב"א בחידושי האגדות שלו. אבל יש לנו בעצם חידוש של השבות יעקב. חידוש גדול, וכך הוא מסביר את מאמר חזל. אז אנחנו קודם כל נסביר בשלושה אופנים מה יכולה להיות הסיבה לחילוק הזה בין ארץ ישראל לחוץ לארץ לעניין מחשבה רעה אם היא מצטרפת למעשה או לא. אז המלאך הראשון מתבונן במה שאומר השבות יעקב בעצמו. הוא מזכיר את החילוק הידוע שבארץ ישראל ההנהגה של עם ישראל היא על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו. מה שאין כן בחוץ לארץ, יש השפעה של השרים והמזלות. וזה הרמב"ן בפירושו על התורה מזכיר בכמה מקומות את היסוד הזה ובאריכות בפרשת אחרי מות. ומוזכר כאן בשבות יעקב שזה הסיבה להבדל למה בארץ ישראל מחשבה רעה היא לא כמעשה ובחוץ לארץ היא כן כמעשה. וצריך להבין את עומק הדברים. בשביל להבין את זה, נקדים את דברי רש"י בפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוקים. אומר רש"י, בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. אלוקים זה דין. בראשית ברא אלוקים, זה אומר שהייתה בריאה של מידת הדין. ובסופו, בסוף הבריאה כתוב ביום עשות השם אלוקים. השם, י' כ' כ' זה מידת הרחמים. אומר רש"י, בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. וראה שאין העולם יכול להתקיים, עמד ושיתף מידת הרחמים, והקדים את מידת הרחמים למידת הדין. עד כאן דברי רש"י. אומר רבי יוינוס מאייבשיץ, ועוד הרבה, הרבה מפרשים, מכוונים לדבריו, והבאתי את זה בספר, בעטרת שלום, בפרשת מייחי, שהם מסבירים כך, בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, והיינו שהמחשבה, הדין על המחשבה יהיה מידת הדין, והיינו שמחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא צפה למעשה. רעה שאין העולם יכול להתקיים, וגם על המחשבה רעה יענשו, כאילו זה המעשה יהיה קשה מאוד, אז שיתף מידת הרחמים, זה יום עשות השם אלוקים, י' כ' ו' כ'. לפי מידת הרחמים, מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא צפה למעשה. וזה כבר אפשר להבין למה בגויים מחשבה רעה כן כמעשה, כי להם אין הנהגה של מידת הרחמים, זה רק לעם ישראל. הנהגה של רחמים, רק אנחנו זוכים לזה. אז עד כאן דברי המפרשים, בביור דברי רש"י בפרשת בראשית. דהיינו, שלפי מידת הדין צריך להיות שמחשבה רעה תצטרף למעשה, רק יש שיתוף של מידת הרחמים, ולפי הנהגה של מידת הרחמים, י' כ' ו' כ', אין מחשבה רעה מצטרף למעשה. עכשיו אני אקרא לכם מה שכותב רבי חיים פלאז'י בספרו ראי חיים בתחילת פרשת שלח. הוא כותב כך: עוד מצינו מעלת ארץ ישראל שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמהם בשם הוויה ברוך הוא במידת רחמים, מה שאין כן בחוץ לארץ הוא במידת הדין בשם אלוקים, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. והטעם פשוט, כי בארץ ישראל הנהגתו היא על ידו יתברך, כדכתיב ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, תמיד עיני השם אלוקיך בה, וכיוון שהוא על ידו יתברך בכבודו ובעצמו ובשם הוויה ברוך הוא במידת הרחמים. אבל בחוץ לארץ שנמסרו לשרים ולמלאכים שהם משותפים בשם אלוקים מידת הדין, שם הנהגה היא במידת הדין. ובזה הוא מזהיר את הפסוק, אם חפץ השם, אם חפץ בנו השם והביא אותנו אל הארץ. אם חפץ בנו השם, מידת הרחמים, י' כ' ו' כ', והביא אותנו לארץ. רק בארץ נזכה להנהגה של מידת הרחמים של י' כ' ו' כ'. אז כתוב כאן, הוא אומר את זה בשם חז"ל, שידוע שבחוץ לארץ הנהגה היא במידת הדין בשם אלוקים. ולמה? כי שם יש את ההנהגה של השרים והמלאכים והמזלות. והשאיקה בארץ ישראל שזה עיני השם אלוקיך הבא, בכבודו ובעצמו, שם זה מיד עשרה חמים. אז אם נצרף את זה לדברי המפרשים, על בתחיל לאולו במחשוב ולבר ישראל ובמיד עשה דין, שלפי הנהגת מידת הדין, מחשבה רעה מצטרפת למעשה, ורק על ידי השיתוף מידת הרחמים, שמחשבה רעה אין מצטרפת למעשה, אז נבין היטב מה שאומר של סיינקב, למה בחוץ לארץ, מחשבה רעה באמת הגזור מצטרפה למעשה, גם לנו, לעם ישראל. למה? כמו שאומר שסייגב בעצמו, כי שם יש הנהגה, בחוץ לארץ יש הנהגה של השרים למזלות, וזה גורם שיש הנהגה של אלוקים, של מידת הדין. לפי הנהגה של מידת אלוקים, של מידת הדין, בתחילה במחשבה לברוא ישראל במידת הדין, שיהיה מחשבה רעה מצטרפת למעשה. רק בארץ ישראל, ששם זה הנהגה של מידת הרחמים, שם באמת מחשבה רעה לא מצטרפת למעשה. זה יכול להיות אולי גם הפירוש בפסוק, גדול השם, פסוק בתהילים, גדול השם בציון. השם גדול רק בציון, רק בארץ ישראל. פשוט הוא גדול השם, מידת הרחמים, בציון, בארץ ישראל, שם הנהגה היא הנהגה של מידת הרחמים. בחוץ לארץ, יש דין, יש מידת הדין. ממילא, יש לנו הסבר אחד, וזה נכנס, מתיישב יותר במילים של השבוס ינקב, שזה קשור עם ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ לגבי הנהגה של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמוי, או על ידי השרים והמזלות. כי זה עושה את ההבדל אם הנהגה היא במידת הדין או במידת הרחמים, ובזה הרי תלוי העניין אם עכשיו הרוע מצוות למעשה או לא. המהלך השני בעצם כתוב בספר נועם מגדים. ספר נועם מגדים זה אחד מספרי החסידות המפורסמים, נועם מגדים, אחד מגדולי החסידות, והוא בפרשת פנחס בעצם אומר את אותו היסוד של השוס ינקב, אבל מכיוון אחר לגמרי. הוא לא מסביר את זה בדברי חז"ל, כל הדר בחוץ לארץ, כאילו עובד עבודה זרה, אלא הוא בונה את זה על פי חשבון, הוא עושה ככה. מה הסיבה בעצם שמחשבה רעה, הנה הקדוש ברוך הוא מצפה למעשה, ומחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצפה למעשה? ממה נפשך? מחשבה זה כמו מעשה או לא כמו מעשה? אם זה כמו מעשה, אז שגם מחשבה רעה יהיה כמו מעשה. אם זה לא כמו מעשה, אז גם שמחשבה טובה לא תצטר, לא תחשב כמו מעשה. טוב, ואם כבר נצליח להסביר למה צריך להיות שמחשבה טובה כן ומחשבה רעה לא, אז למה אצל גויים זה בדיוק הפוך? אומר אני המגודים בשם המערשו. במערשו לא מצאתי את זה, אבל זה נמצא בשלה הקדוש. שלה הקדוש כותב את הדברים האלה מפורשות. שזה הכל בנוי על העניין של חזקה. חזקת קשות. ליהודי, בעצם טבעו יש לו חזקת קשות. כל יהודי רוצה לעשות את רצון השם. כל יהודי רוצה לעשות רק מצוות ולא לעשות עבירות. יכול להיכשל לפעם. אבל הרצון האמיתי שלו זה לעשות רק מצוות, לעשות לקיים את רצון השם, ולא להיכשל חס ושלום בשום עבירה. לכן, כשאדם חושב לעשות, והוא לא עשה, אנחנו צריכים לבחון, האם בשעת המחשבה זה היה בטוח שהוא יעשה, אז אפשר כבר להחשיב את זה כאילו עשה, או לא היה בטוח שהוא יעשה. אז יהודי יש לו חזקת קשות, כשהוא חושב לעשות מדבר טוב, בוא נתייחס למחשבה הטובה הזאת, היא תצא לפועל או לא תצא לפועל? בוודאי שכן. בסוף קרה לו איזה אונס, הוא לא הצליח, אבל אנחנו מחשיבים כבר את המחשבה כאילו מעשה, כי אם הוא היה יכול, ודאי הוא היה עושה. מחשבה רעה לעומת זאת, יש לו חזקת קשות שאומרת, שוודאי הוא לא היה עושה. לכן מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצפה למעשה. אצל גוי זה בדיוק להפך. גוי, יש לו חזקה הפוכה. גוי בדרך כלל, את לא נתרגם את זה לפורטוגזית, אבל גוי בדרך כלל לא עושה דברים טובים, ובדרך כלל אם הוא חושב לעשות דבר רע, הוא יעשה את זה בסוף. אז לכן, אצל גוי מחשבה רעה הקדוש ברוך הוא מצפה למעשה, מחשבה טובה לא מצפה למעשה. והראיה החזקה לביאור הזה, זה מה שהגמרא אומרת בדף מם בקידושין, וזה גם כן נורא למתבונן, שגם בעם ישראל, אם אדם כבר עבר ושנה בחטא, אם הוא כבר עבר לעבירה הזאת כמה פעמים, אז באמת, גם אצלו, הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה רעה למעשה. ככה כתוב הגמרא. מה ביור הזה? מה ההבדל? שאלתי שכבר הוא איבד, בעניין הזה הוא איבד את החזוק. הנה, הוא כבר הראה שהוא עשה. אז אם עכשיו הוא חושב לעשות עוד פעם, אין לנו חזקה להגיד, לא, הוא ודאי לא יעשה. מה פוגע שריר? אינינו הראות שהוא כן עשה. אז הוא איבד זה. כמו שהגמרא מסבירה שם, שהגמרא מקשרת את זה עם המאמר שם של אולה, שנעשית לו כיתר. היו שנעשה לו כיתר, אז כבר אין חזוק כשהוא לא יעשה. אולי אפילו הפוך. חזוק כשהוא כן יעשה. אז עכשיו הוא רואה, גם אצל יהודי, הקדוש ברוך הוא מצפה למעשה. ככה כתוב בשלה הקדוש.
המחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצפה למעשה. גם ליהודי שחוטא,
כן, בזה הוא לא איבד את החזקה.
ושאלה אחרת, אם זה תלוי בשר, אם הקדוש ברוך הוא משגיח, או השר משגיח, זה תלוי בין הסהרי. אם אנחנו מסתכלים או לא, אבל זה לא את החזקה.
אומר הנועם מגדים, מביא בשם בית יוסף והרמב״ם, שחזקת כשרות יש ליהודי רק בארץ ישראל. ואני אקריא לכם את לשון הרמב״ם, אני אקריא לכם את הרמב״ם שעליו הוא מתבסס. זה בית יוסף ביורד היה סימן קי"ט, מביא את הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות. הרמב״ם הלכות מאכלות אסורות בפרק ח' הלכה ח' אומר ככה. ונאמן הטבח על גיד הנשה, מדברים שם על נאמנות של הקצב, של השוחט, להעיד שהבשר הוא בשר כשר, שהסירו את החלב כמו שצריך, את הגיד הנשה. אומר הרמב״ם, ואין לוקחים בשר מכל טבח, אלא אם היה אדם כשר ומוחזק בכשרות. הוא ששוחט לעצמו ומוכר ונאמן, רק אם אנחנו מכירים אותו ויודעים שיש לו חזקת קשות. אומר הרמב"ם, במה דברים אמורים? בחוץ על הארץ. אבל בארץ ישראל, בזמן שכולה לישראל, לוקחים מכל אדם. מה הפירוש? מסביר הנועם מגדים, אפשר להתווכח על הפירוש הזה ברמב"ם, אבל מסביר הנועם מגדים, שהפירוש הוא שבארץ ישראל יש חזקת קשרות לכל יהודי באשר הוא, לא צריך לברר, לא צריך לבדוק. בחוץ על הארץ כבר צריך לבדוק. זאת אומרת שכבר אין לו את החזקת קשרות האוטומטית. ממילא אומר הנועם מגדים בפרשת פנחס, היות שכל מה שמחשבה רע, אין הקשבוך מצפה למעשה, זה בנוי על החזקת קשרות, ממילא זה רק בארץ ישראל, בחוץ לארץ שאין לו באופן אוטומטי את החזקת קשרות, אז כבר לא ברור שאם הוא חושב לעשות דבר רע הוא לא יעשה. אז באמת מחשבה רע, כדי לא מצפה למעשה. והפלא, שזה מופיע גם בספר אמרות השם, יש ספר אמרות השם על תהילים, ושם בפרק למד ג' פסוק ה', הוא מסביר בזה את הפסוק, חסד השם מלא הארץ. זה גם מתקשר עם מה שאמרנו קודם, חסד השם, החסד של השם, מידת הרחמים, מלא הארץ. דווקא בארץ ישראל יש את ההנהגה הזאת, שמחשבה רעה, אלא כשמוכם צפה למעשה. אבל לאמרות השם, חיבר אותו הנועם מגדים, אותו מחבר. הוא חוזר על היסוד שלו בשני מקומות שונים, הן בספרו נועם מגדים פרשת פנחס, והן בספרו אמרות השם, אמרות תאורות, סליחה, אמרות תאורות על תהילים, אמרות תאורות על תהילים, בפרק למד ג'. אז רואים שבעצם הוא אומר את היסוד של השבות יעקב מכיוון אחר לגמרי. כבר מצאנו שני ביורים ושני נביאים מתנבים בסגנון אחד, להסביר למה, למה בארץ ישראל דווקא נאמרו דברי חז"ל שמחשבה הרעה אינה קשורה מצפה למעשה, ובחוץ לארץ כן מצפה למעשה. אז אנחנו נבוא ונציע ביור שלישי, ביור שלישי, מה יכול להיות החילוק והסיבה להבדל הזה בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. והביור הזה מתבסס על ביור של אחידה, למרות שאחידה הוא למעשה חולק על היסוד של השבות יעקב. אחידה, בכמה מקומות בספריו, אנחנו נצטט מה שהוא כותב בספרו מדבר קדימות, במערכת מם, עוד י' א'. כותב אחידה כך, מחשבה רעה אינה כשבוך מצפה למעשה, אך מחשבת הזור, עבודה זרה, הקשבוך מצפה למעשה. כמו שכתוב, פרק עמד הקידושים. וכתפו המפרשים טעם לזה, מביא אחידה בשם מפרשים שקדמו לו, שמסבירים את הטעם, למה באמת מחשבה רעה כשבוך לא מצפה למעשה ובעבודה זרה כן. במחשבות האדם, אין מי שיודעם, אלא הקדוש ברוך הוא. המלאכים לא יודעים מחשבות שבלב. אמנם תוסות במסכת שבת בדף י' אומרים שמלאכים כן יודעים, אבל דעת הזוהר הקדוש שמלאכים לא יודעים מחשבות שבלב. והשלה ועוד כבר כותבים שבזה אנחנו הולכים אחרי דברי הזוהר הקדוש, שמלאכים לא יודעים מחשבות שבלב. עכשיו, כשבאים לדון אדם על מעשה שהוא עשה, צריך שיהיה מי שיעיד על המעשה שהוא עשה. אומר החידה, בית דין דלעילה שלמעלה, דלא ידוע מחשבות אינם יכולים להעניש, להעיד ולהעניש על מחשבה רעה. על מחשבה, כי הם לא יודעים מחשבות. אלא מה? הקדוש ברוך הוא בעצמו יכול להעיד. אבל על זה יש לנו את דברי הגמרא בעבודה זרה בדף ג', כלום יש אב שמעיד על בנו? אנחנו נקראים בנים, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם. אב לא יכול להעיד על בנו. אז איך אפשר להעניש אדם על מעשה שהוא עשה? אז במעשה יש לנו את המלאכים, את המקטריגים שהם מעידים. אבל במחשבה שהם לא יודעים אין מי שיעיד. אז לכן אי אפשר להניש על מחשבה רע. אבל בעבודה זרה, שיצא מרשות הגבוה, והוא נהיה מופקע, מופקע מלהיות בן לקדוש ברוך הוא. אדם שחושב לעשות עבודה זרה, עבודה זרה, כפירה, אז בזה הוא כבר מופקע, הוא מפקיע את עצמו מלהיות בן לקדוש ברוך הוא, הוא יצא מרשות גבוה, אז לא שייך עיניו מעיד על בנו, ואז מעיד הקדוש ברוך הוא על המחשבה, ולכן הוא נענש. עד כאן ביור המפרשים שמביא אחידה. אחידה בעצמו מקשה על זה בשני מקומות. כאן הוא כותב, יש לפקפק בטעם זה. דקיימלן כרב מאיר, דבכל אופן נקראו בנים. הוא מתכוון לגמרא במסכת קידושין בדף למדבר, שהגמרא מביאה מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה. מתי בני ישראל נקראים בנים לקדוש ברוך הוא? אומר רב יהודה, רבנים אתם לשם לוקחים למה רק כאשר הם עושים רצונו של מקום, כאשר הם נוהגים מנהג בנים. אבל אם הם לא נוהגים מנהג בנים, הם לא נקראים בנים. וכנראה הוא מתכוון לדרוש, בנים אתם, בזמן שאתם לשם לוקחים. אבל רב מאיר אומר, בין כך ובין כך, אתם קוראים בנים. בין אם נוהגים מנהג בנים, בין אם לא נוהגים מנהג בנים, לכן נצלק. והרב מאיר מביא רשימה של פסוקים שמוכיחים את זה. ושאלת הגמרא, למה הוא צריך את כל הפסוקים האלה? למה צריך את כל הפסוקים? הוא מביא איזה 4-5 פסוקים. אומרת הגמרא, כל פסוק בא ללמד עוד דרגה. שלפי רב מאיר, אומרת הגמרא, זרע מרעים בנים משחיתים. אומרת הגמרא, למה צריך גם את הפסוק הזה? כי הייתי חושב, בסדר, כשהם עוברים עבירות, הם עדיין בנים. אבל כאשר הם עובדים עבודה זרה, כי פלחו לעבודת כוכבים לא מקרו בנים, תשמע ואומר, זרע מרעים בנים משחיתים, ואין השחתה אלא עבודה זרה, אז רואים שאפילו כשהם עושים עבודה זרה, הם נקראים בנים. ככה סבר המאיר, אומר החידו, זה מפריך את הביור הזה של המפרשים. כי הרשב"א כותב בתשובותיו, שהלכה נפסקה כמו רבי מאיר, שבין כך ובין כך קרויים בנים. ופה במבואה בגמרא שלפי רבי מאיר, גם שעובדים עבודה זרה נקראים בנים. אז איך אתה יכול להגיד שזה הסיבה למה בעבודה זרה, מחשבה רעה, כן נאנשים עליה, כן מסופה למעשה, כי בעבודה זרה אנחנו כבר לא בנים? הנה, אתה רואה בגמרא שלפי רבי מאיר, גם בעבודה זרה נקראים בנים. לכן הוא דוחה את הביור הזה. הוא מקשה. ואם כן, אף שעבד עבודה זרה בין מקרי ואליו מיד על בנו, אז יש את אותו טעם, למה שנגיד, שלא ננשם לו עכשיו אפילו בעבודה זרה. ככה מקשה אחידו. ואני חושב שאם נדייק בדברי רש"י כאן, בגמרא בקידושין, נמצא אדרבה, שמכאן יש ראיה. לא כמו קושיית החידה. רש"י, על התשמה של הגמרא, התשמה, שהם נקראים בנים, גם כאשר הם עובדים בעבודה זרה, אומר רש"י, תשמע, דהדרי מיקרו בני כל חי, שהם אחרי זה חוזרים לקרות בני כל חי, על ידי תשובה. על ידי תשובה. אז הייתי באחרונים שמעירים על רש"י, מה פירוש על ידי תשובה? רמי הרי סובר שבין כך ובין כך נקראים בנים, אפילו אם הם לא עשו תשובה. אפילו אם הם חוטאים. מה רש"י אומר על ידי תשובה?
גם רבי יהודה מודה שהם יעשו
תשובה. זה עוד שאלה, הרי גם רבי יהודה מודה. אבל לפי דברי המפרשים שמביא החידה, מובן שרש"י בכוונה תחילה דגדג. כאן כשאנחנו מדברים על עובדי עבודה זרה, גם רבי מודה שהם נקראים בנים רק על ידי תשובה. על ידי תשובה יש להם את הפוטנציאל של בנים, כי הם יכולים לעשות תשובה ולחזור ולהיקרות בנים. אבל כל זמן שהם במצב של עובדי עבודה זרה, גם לפי רבי הם לא בנים. לכן רש"י דגדג לכתוב על ידי תשובה. אז אם בא לחוזר הביאור של המפרשים שהביא החידה, שלכן כאשר זה מחשבת עבודה זרה, כן אנשים על זה, למה? כי פה כבר אין את הטענה של אין אב מעיד על בנו, הוא כבר לא נקרא אב, הוא כבר מופקע מלהיות אב. מה שמקשה החידה ריקה מלא נקרא מר, שבין כך ובין כך קוראים בנים, כן, אבל זה לא בעבודה זרה, כמו שהוא דירק ברש"י.
אז בזה הוא מודד לרבי?
בזה מודד, כי הוא אומר שרק על ידי תשובה נקראים בנים.
יכול להיות
ששבין. אז מוכד יש, מוכד יש, מה הידוש שלו? אז יוצא שלפי רמר, בכל העבירות, בעניין עבודה זרה הוא סובר, יכול להיות שגם יש איזה חילוק מדעת רבי יהודה, כי לפי רבי מאיר אנחנו גם עכשיו מתייחסים אליו, הוא יכול לעשות תשובה ולשוב ולהיקרא בנים, אז אולי גם עכשיו יש לו איזה משהו, הוא לא מופקע לגמרי, אבל סוף כסוף לענייננו יובן, שלכן בזה מחשבה כמעשה, כי הקדוש ברוך הוא במצב הזה שהוא עוד עשה תשובה, הוא יכול להעיד עליו.
יכול להיות שרבי יהודה טוען שאם הוא עושה תשובה מאיר, זה לא מספיק אולי.
יכול להיות. יכול להיות שפה איזה מחלוקת בין רבי לרב יהודה בדרגה של התשובה שנצרכת על עבודה זרה. לכן בהחלט. משהו שיש פה איזה מחלוקת גם בעניין של עבודה זרה בין רבי לרב יהודה, נכון? אבל לכל פנים הקושיה של החידה מתורצת. כי החידה שואל, הרי קל מלן כרמי שבין כך קוראים בנים, אז גם כשעובדים עבודה זרה קוראים בנים, כמו שהגמרא אומרת. כן, אבל רש"י כותב שזה רק על ידי תשובה. אז ראינו שהיסוד למה מחשבה רעה בדרך שאר העבירות אין הגזוח מצפה למעשה זה למה? כי אנחנו נקראים בנים. בנים, אז אין מי שיעמיד על המחשבה רעה שלנו, נכון? אז לפי זה מובן טוב מאוד למה אצל גויים מחשבה רעה כן לנשים, כי הם נקראים עבדים. גויים לא נקראים בנים בקדוש ברוך הוא. בוא נמעטם להשם אלוהיכם. אבל הגויים נקראים עבדים. כי מלך אלוקים, אנחנו נאמר בראש השנה, כי מלאך אלוקים על כל גויים, על הגויים הוא בבחינת מלך, והם עבדים, אין להם את הבחינה של בנים. אז הלב, הקדוש ברוך הוא יכול להעיד. אומנם המלאכים לא יודעים מחשבות שבלב, אבל המלאכים יכולים להעיד.
בני בכורי.
אבל הקדוש ברוך הוא יכול להעיד. בני בכורי ישראל, רק עם ישראל נקראים בנים. עכשיו, תראו מה כותב מגלה עמוקות. מגלה עמוקות זה ספר קבלה. ספר קבלה אחד מגדולי המקובלים, שהוא היה הרב של העיר קרקה לפני למעלה מ-400 שנה. הוא חיבר ספר שלם על הפסוק וההתחנן. והספר הזה זה ריש נון בית אופנים, 252 אופנים. 250 אופנים על הפסוק והתחנן, על הבקשה של משה רבינו להיכנס לארץ. 252 אופנים. רק לאחרונה עליתי על הסיבה למה דווקא 252. מה יש בזה שזה 252 אופנים?
חצי בבקשות.
בבקשות היו 515. מה זה 252? אז גיליתי הרי הוא מסביר את מה שמשה רבינו ביקש להתחנן לשם אברנה, ומה שהקדוש ברוך הוא ענה לו, רב לך. עוד בסוף דבר אליי. הגימטריה של רב לך זה 252. רב לך זה 252. זה כנראה, זאת כנראה הסיבה. כל פנים כותב המגלה עמוקות באופן ריש חב דלד. תשמעו מה שכותב המגלה עמוקות. ובארץ ישראל נקראים ישראל בנים. וכשהם בחוץ על הארץ נקראים עבדים. וזה מה שמשה רבינו אומר מתחילה, אתה חילות להראות את עבדך, דהיינו, עבדך דייקה, שבחוץ על הארץ נקראו ישראל עבדים למקום. אמר לו משה רבינו, אתה חילת להראות את עבדך, אני עדיין רק בגדר של עבד, אני רוצה להיכנס לארץ ישראל כדי להיקרות בנים. אז לפי המגלה העמוקות, נקשר בין הדברים, ויצא ביור נפלא, ליסוד, לחידוש של השבות יעקב, של הנועם מגדים, באופן אחר, אבל למה דווקא בארץ ישראל מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצפה למעשה, ובחוץ על הארץ מחשבה רעה גם בבני ישראל מחשבה רעה הקדוש ברוך הוא מצפה למעשה, למה? כי החידו הרי מביא בשם המפרשים שכל הסיבה שמחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצפה למעשה, זה כי אנחנו בנים למקום ואין אב מעיד על בנו, והמלאכים לא יכולים להעיד כי הם לא יודעים מחשבות שבלב. אבל בחוץ לארץ הם לא בנים, הם עבדים. אוי, אם הם עבדים, אז כבר הקדוש ברוך הוא יכול להעיד עליהם. לכן בחוץ לארץ, מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה.
חשבתי שתציל אותנו קצת.
בזה נוכל לבאר, בזה נוכל לבאר יסוד שמצאתי בספר חוכמת התורה, ספר של רב שלמה קלוגר, מכתבי יד שמצאו לפני שנים אחדות, כתבי יד שלא היו ידועים, ובספר שלו על התורה, שנקרא חוכמת התורה, יוצאים לאחרונה הרבה כרכים. למשל, הספר הזה זה כרך שלם רק על פרשת בשלח. ופה מצאתי יסוד מאוד מחודש ומאוד מעניין, הוא אומר ככה, דאף שאמרו חכמינו, שבאומות העולם הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה רעה למעשה, היינו רק לאחר מתן תורה, שהחזירה הקדוש ברוך הוא התורה על כל אומה ולשון ולא קיבלוהו, ודרשו חכמינו זכרונם לברכה במסכת שבת, דלקח נקרא סיני, שמשם ירדה שנאה לאומות העולם, לקח אז שנאם הקדוש ברוך הוא, ונענשו לדונם על מחשבה שבלב. אך קודם זמן התחלת מתן תורה, גם הם לא היו נידונים אחר מחשבה שבלב. אומר רב שלמה קלוגר חידוש, פלא פלאים, כל מחשבה רעה, כשברוך הוא מצווה למעשה באומות העולם, זה רק מאחרי מתן תורה. אבל לפני מתן תורה, גם אצלהם מחשבה רעה רק המעשה. חידוש גדול. אז לי היה קשה. זה נסתר מהמקורות שחזל מביאים. הרי המקורות זה או מייסב או מלבן. שניהם היו לבני מתן תורה. ומהם אתה לומד שבגועים מחשבה רעה, כשברוך הוא מצווה למעשה. אז זה מופלא מאוד החידוש שהוא כותב. אבל מצאתי לו חבר. הכלי יקר בפרשת לך לך מסביר את הפסוק ועברך מברכך ומקללך האור. אז בברכה כתוב, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אברך את אלה שמברכים אותך. קודם יש את מה שהקדוש ברוך הוא יעשה. הקדוש ברוך הוא יברך את מי? את אלה שיברכו אותך. בכללה כתוב להפך. לא כתוב ואני האור את מקללך, אלא שם כתוב ומקללך האור. למה זה? אומרת לי יקר, זה עוד מפרשים. לעשב בצד החיובי, לא צריך אפילו שהם יברכו. הם רק צריכים לחשוב לברך. כבר מחשבה טובה, כשלא מצפה למעשה, אז מברך, אז, ועברך, אני כבר מברך אותם עוד לפני שהם יברכו. לכן כתוב ועברך עוד לפני המברכך. אבל בצד של הכללה, שזה מחשבה רעה, אז רק מקללך, אחרי שהם יקללו בפועל, אז אני האור. אבל קודם הם רק יחשבו לקלל מחשבה רעה, אין הכל שלא מצפה למעשה.
אבל מדובר על הגוי או יהודים.
או, שם לכאורה מדבר על הזמן של אברהם אבינו. מי היו שם גויים? אז נשאל את השאלה לכלי הקהל, הרי בגויים מחשבה רעה, כשלא הוא כן מצפה למעשה. אז ראיתי שאת השאלה הזאת שאלו את רב חיים קניאבסקי. בספר דרך שיחה, בחלק השני בפרשת לך לך, שאלו את השאלה הזאת, והוא תראה, צריך לומר, שלפני מתן תורה זה היה שונה. ולפני מתן תורה, גם אצל הגויים, מחשבה רעה, לא היה מצטרף למעשה. ממש כמו שכתוב, ברב שלמה קלוגר. נמצאנו כבר שני נביאים, מתנבאים בסגנון אחד. אמנם זה קשה מאוד, כי מכל המקורות של חז"ל, הם מדברים על לפני מתן תורה, אבל כל פנים, ככה הם אומרים. המעשה שאלו את רב חיים קניאבסקי, מופיע שם בספר שכבר שאלו אותו על זה, הוא תירץ, אבל כל פנים, ככה כתוב בדבריהם. מה יכול להיות הטעם לחילוק בין לפני מתן תורה לכם מתן תורה? אז הוא משלם בקלוגי מסביר, סיני, שמשום ירדה סיני, אז הם ננשו. למה דווקא בזה הם ננשו? אז אני אומר לכם. יש, רב חנן וסרמן, בסוף הספר קובץ הערות, יש לו ביורי אגדות. ושם הוא מקשה קושיה, ומתרץ תירוץ בקצרה. הוא שואל ככה, כתוב בנים אתם, והשם אלוקיכם. אז מהפסוק הזה מה אנחנו רואים? שרק אתם נקראים בנים, ואומות העולם לא נקראים בנים. כידוע שהם עבדים. מצד שני כתוב בפסוק שהזכרתם קודם, בני בכורי ישראל. זה כתוב בפרשת שמות. כשמשה רבינו בדרך לגאול את בני ישראל, הקדוש ברוך אומר לו, ואמרת כה תאמר לפרעה, כה אמר השם, בני בכורי ישראל. אומר רב חנן, אם עם ישראל הם בן בכור, זאת אומרת שיש עוד בנים. מי הם עוד בנים? אומות העולם. הם גם בנים, רק עם ישראל הם הבכור. ככה מדויק בפסוק. מצד שני בפרשת ראה שכתוב בנים אתם להשם אלוקיכם האשמה שרק אתם בנים וכל שאר אומות לא בנים. סתירה. אומר רב חנן, לא יקשי. כאן קודם מתן תורה, שם באמת כל האומות היו נקראים בנים. וכאן אחרי מתן תורה, שהם לא רצו לקבל את התורה, הוא אומר, זה הכוונה סיני שמשם ירדה סינה, משם ירדה סינה אז הם כבר לא נקראים בנים. שם כתוב, בנים אתם, לא שם לוקחים, זה בפרשת ראה אחרי מתן תורה. בנים בכורי ישראל, נאמר לפני מתן תורה, זאת אומרת שלפני מתן תורה, שעוד לא היה את זה שהם סירבו לקבל את התורה, הם גם היו נקראים בנים, רק עם ישראל היו יותר חשובים, בנים בכורי, אבל גם הם היו נקראים בנים. לפי הביאור של האחידה בשם המפרשים, הרי יוצא שבזה תלוי, אם מחשבה רעה מצטרף למעשה או לא, אם נקראים בנים למקום או לא. אם נקראים בנים, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול להעיד על המחשבה רעה. אופה, המלאכים לא יודעים מחשבות שבלב. אז רק הקדוש ברוך הוא יכול להעיד. כלום יש אב מעיד על בנו, אז מי שבגדר בן לקדוש ברוך הוא, אי אפשר להניש אותו על מחשבה רע. ככה מביא החידה בשם המפרשים. וזה הסיבה למה באומות העולם מחשבה רע כן מצטרפת למעשה, כי הם עבדים. אבל אם לפי רב חנן, לפני מתן תורה, גם אומות העולם היו נקראים בנים, בני בכור ישראל, עם ישראל הם הבכור, אבל כל אומות העולם נקראים בנים. ואגב, בחזקוני, שם על הפסוק, מבואר כמו רב חנן, שבני בכור ישראל, הכוונה שכל האומות הם בנים, רק עם ישראל הם הבכור. אז יוצא שכל אומות העולם הם נקראים בנים. עד מתן תורה. אז לכן גם אצלהם, עד מתן תורה, גם באומות העולם, מחשבה רעה לא הייתה מצטרפת למעשה. אז מצאנו ביאור לחילוק הזה של רב שלמה קלוגר. אמנם צריך עיון, כי הרי סוף כל סוף, חז"ל הרי למדו מלבן ומעשיו, שזה היה לפני מתן תורה. כל פנים, לסיכום הדברים עד כאן. אנחנו הקשנו למה ירושלמי שמביא עם התוספות בסוף פרק ראשון של קידושים צריכים ללמוד את היסוד הכלל שבגויים מחשבה רעה כדי שבורך מצפה למעשה מהפסוק בעובדיה. מחמס אחיך יעקב, שמדבר על עשיו. אם יש לנו פסוק מפורש בתורה, בפרשת כי תבוא, ארמי עובד אבי. ואמר, והבאנו בשם השבות יעקב, שהוא מחלק בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, חידוש גדול, חידוש לא ידוע. וראינו שהנועם מגדים אומר את אותו היסוד מכיוון אחר, ואנחנו הוספנו גם ביור שלישי לזה, שזה תלוי הכל בשם בנים, ורק בארץ ישראל נקראי בנים כמו שנועם מגלה עמוקות. אחידה לעומת זאת, חולק על השבות יעקב. אומר, קשה להוסיף עבירות על עם ישראל. לא, אין הבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, גם בחוץ על הארץ, בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא מצרף מחשבה על המעשה. עכשיו, נשאל אתכם שאלה. איך אפשר ללמוד מלבן? לחדש יסוד. שאם ארמי עובד אבי, תורה מתייחסת אליו כאילו הוא איבד. מכאן לומדים שבגויים מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא מצרף על המעשה. אם כדברי השבות יעקב, אז הרי גם בישראל, אם זה בחוץ על הארץ, אז מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא מצרף על המעשה. איפה היה לבן? ארמי. בארם, בחוץ על הארץ, גם בישראל, מחשבה רעה, כשאנחנו מצפה למעשה. אז לכן, ארמי, עובד אבי, מאיפה לך לחדש מכאן שיש חילוק בין גויים לישראל? הרי הוא היה בחוץ לארץ, בחוץ לארץ, גם בישראל, כשאנחנו מצפה למעשה.
אילו היה בארץ, אז כן היה חילוק.
לפי השבות יעקב, אי אפשר ללמוד מארמי עובד אבי. כי הרי לבן ישב בחוץ לארץ. בחוץ לארץ? בחוץ לארץ גם בעם ישראל הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה רעה למעשה. אז לכן ארמי עובד אבי, אין לך מפה ראיה, אין לך מפה מקור לחדש חידוש שגויים זה אחרת, הנהגה היא אחרת מאשר אצל עם ישראל. הוא ישב בחוץ לארץ, בחוץ לארץ מחשבה רעה גם בישראל. זה הסיבה למה ארמי עובד אבי.
אבל גם שבית יעקב זה לא בדיוק עובד לבן יהודי וגוי בחוץ לארץ.
למה לא? כאילו, אני מסביר את זה בדברי חזל, כל הדר בחוץ לארץ, בזה הוא כמו עובד ארדת כוכבים, בזה הוא כמו גוי. אז אין לך מפה ראיה, אין לך פה מקור שההנהגה אצל גויים זה אחרת.
לפי השבות מובן, למה...
אז לכן מובן, מובן, למה הירושלמי היה צריך להביא מקור מעשיו? עשיו איפה ישב? בארץ ישראל. מעשיו! בכל זאת כתוב מחמס אחיך יעקב, שאצל עשיו מחשבה רעה, כשבוח הוא צפה למעשה. למה? הרי הוא לא עשה, אלא מחשבה רעה יצטרף למעשה. למה? סימן שבגוי, סימן שבגוי זה אחרת. כי עשיו ישב בארץ ישראל. אז למה שם כשבוח הוא צריך למחשבה רעה למעשה? בגלל שהוא גוי. מכאן אפשר לחדש יסוד. את הכלל שבגויים זה אחרת. מחשבה רעה, כשבוח הוא צפה למעשה. אני מילא, נחלקו הירושלמי והמדרש, לעומת זאת המדרש ורשי, שכן מביאים את המקור מארמי עובד אבי, הם מחזו כמו אחידה. שאחידה אומר, אין חילוק בזה בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. הם לא מקבלים את כל מה שדיברנו. והם אומרים שגם בחוץ על הארץ, בישראל, בעם ישראל, אפילו אם הם יושבים בחוץ לארץ מחשבה רע, אין לגשור מצפה למעשה. אז למה ארמי עובד אבי? מוכרח להיות בלעל שהוא גוי, ובגוי זה אחרת. אז הם כן מביאים את המקור מארמי עובד אבי. אבל לקשנו, למה ירושלמי לא מביא את המקור מפה? כי ירושלמי אחד, כמו השבות יעקב, כמו הנועם מגדים, כמו הביור שביארנו. ממילא, מארמי עובד אבי אין ראיה, כי לבן ישב בחוץ לארץ, אז אין ראיה לחדש מפה שבגויים זה שונה. לכן הוא צריך הירושלמי להביא את המקור מעשיו, מספר עובדיה, כי שם עשיו הרי הוא ישב בארץ ישראל. אז למה המחשבה ראה את שפה למעשה על כורך בלעד של צלגויים? זה אחרת. מילא יושבת הקשייה ומבואר, שעכשיו אולי גם קצת פחות קשה על השבות יעקב, האחידה שואל עליו, בלי מקום בדברי חזל, קשה לחדש כזה חידוש, שבחוץ לארץ מחשבה הרי מצרפת למעשה. אז קצת מקור מצאנו לפי דברינו. מעצם זה שהירושלמי היה צריך להביא את המקור מעובדיה, ולא מארמי עובד אבי, יש לנו קצת מקור לחידוש הזה, ליסוד הזה, כי בארץ ישראל, כי בחוץ לארץ גם לעם ישראל מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא מצפה למעשה. אבל מי לנו גדול מהחידה? אני רואה פה שהציבור דואג. נכון, אנחנו צריכים למצוא, נכון, אנחנו צריכים למצוא לסנגר על עם ישראל, אז באמת אין לנו אלא דברי החידה למה ישראל. אנחנו לנו בטוחים, סמוכים ובטוחים שבבין של מה אנחנו פוסקים כמו החידה, שסוף כל סוף בעם ישראל אין חילוק בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. אבל כל פנים, ליישב את הירושלמי. ליישב את הירושלמי, הרווחנו על פי היסוד הזה של השבות יעקב. רק נסיים
איך החידה מסביר שאנחנו כאילו עובדים עבודה זרה?
מסביר אחרת, מסביר עצם זה, עצם זה שאנחנו בחוץ לארץ יושבים תחת ההנהגה של השרים והמזונות, אז זה חסר לנו בהנהגה הישירה, כביכול, של הקדוש ברוך הוא. הרמב"ן, הרמב"ן ככה מסביר בפרשת חמץ, והרש"ב ככה מסבירים. רק נסיים, בענייני דיומא, אנחנו נמצאים כבר 10 ימים לפני ראש השנה, רק נסיים, לפי, לאור הדברים האמורים, בהבדל בחילוק שבין עם ישראל לאומות העולם, בעניין הזה של מחשבה רעה, שבו הוא מצפה למעשה, במחשבה טובה, להפך, נבין מה שידוע, הכלל שמובע בכל הספרים, מפרשים, מעריכים בזה, שכל המושג של תשובה, כל המושג של תשובה, שייך רק לעם ישראל. לגויים אין תשובה. כמו שהמפרשים מסבירים, הם לא יכולים לתקן את החלק למפרע, כאילו הוא לא חטא. לא, הם יכולים... מעכשיו ועלה, הם משפרים את דרכיהם, אז זה מקל מהעונש שלהם פה בעולם הזה. אבל לבטל, לעקור את החטא כאילו לא חטאו, אין באומות העולם. והמפרשים מביאים לזה מקור מדברי המדרש תנחומא בפרשת האזינו. המדרש אומר ככה. כתוב אחד אומר, יישא השם פניו אליך. השם נושא לנו פנים. כתוב אחר אומר, בפרשת עקב כתוב שהשם אשר לא יישא פנים ולא ייקח שחר. אז השם לא נושא פנים. סתירה, פה כתוב יישא השם פניו. פה כתוב אשר לא יישא פנים. ותרץ המדרש, כאן בשעושים תשובה, כאן בשעין עושים תשובה. אם הם עושים תשובה, אז יישא השם פניו אליך. לא עושים תשובה, אשר לא יישא פנים, אין ויתורים. ממשיך המדרש ואומר, יכול לכל, יכול שלכולם זה אותו דבר, שהשם נושא פנים על ידי תשובה, תמול לומר, נושא השם פניו אליך, אליך ולא לאומה מאומות העולם. אז מכאן מביאים מפרשים מקור, אחידה והבני סוסחו ועוד, שלגויים אין את הפטנט הזה של התשובה, שאתה יכול להפוך, כאילו לא היה חטא, זה אין באומות העולם. ויש על זה הרבה ביורים במפרשים, מה ההבדל? גם פה להבין למה אצל עם ישראל כן, ולמה אצל אומות העולם לא. אז נקדים, כדי לבאר באופן חדש, נקדים את הביור של הרב רב השלי, ועוד מפרשים, בגמרא במסכת יומא, בדף פיוו, כתוב דבר פלא, שבתשובה מאהבה, לא רק שהקדוש ברוך הוא מוכל ומחפר ומבטר על העבירות, אלא גם העבירה הופכת להיות לזכות. נעשים לו כזכויות, וזה פלא פלאים להבין איך מהעבירה נפח לי את זכות, לא רק שקבור הוא מבטר, גם זה נפח לי את זכות, ולמה בתשובה מהירה זה לא ככה? אומר הרב רב השלי בספר חנוכת התורה, וכך גם כתוב הרבה פעמים בספרים של בעל ההפלאה, בעל ההפלאה, הרב שלך של ספר, הם אומרים כך, בכל מעשה שאדם עושה, יש מחשבה. סוף מעשה במחשבה תחילה. כשאדם עושה עבירה, אז יש את המחשבה לעשות את העבירה ואת מעשה העבירה. בתשובה שאדם עושה, גם כן, ישנם את שני החלקים. יש את המעשה של התשובה, ויש את המחשבה הטובה שמצטרפת עם התשובה. עכשיו, כשאדם עושה עבירה, המחשבה לעשות את העבירה לא מצטרפת, לא נכנסת בחשבון, כי מחשבה רעה, אין הגשבור מצפה למעשה. אבל המעשה... המעשה, כן, אז זהו צריך כפרה. המעשה, רק המעשה נשאר לו, רק נקודת חובה אחת. המחשבה לא. לעומת זאת, כשהוא בא לעשות תשובה, ויש לו גם מעשה וגם מחשבה, אז המעשה של התשובה מחפר על המעשה של העבירה. אבל לעומת זאת, נשאר לו עוד קרדיט, כי יש לו גם את המחשבה הטובה של התשובה. אז זה נחשב לו כזכות. אבל זה רק בתשובה מאהבה. כי כשעושה תשובה מהירה, אין לו את המחשבה הטובה. זה לא מחשבה טובה, הוא מפחד, הוא עושה את זה מתוך פחד. אין פה את המחשבה הטובה. אז לכן, רק בתשובה מאהבה, זדונות נפחים לנו זכויות, כי יש לו את הקרדיט הזה של המחשבה הטובה. תשובה מהירה, אין לו את הקרדיט הזה, אין לו את המחשבה הטובה. זה לא מחשבה טובה. הוא עושה את זה מתוך פחד, מתוך יראה. ככה אומרים המפרשים, הרבה הרבה מפרשים משתמשים ביסוד הזה. עכשיו, לפי זה נעשה את החשבון. אצל גויים הרי, זה בדיוק להפך. כשהוא עושה את העבירה, הסוף מעשה במחשבה תחילה, יש לו גם את המחשבה רעה, וגם את המעשה. אז יש לו עכשיו שתי נקודות חובה. לעומת זה, כשהוא עושה את התשובה, אפילו אם נניח שגוי מסוגל לעשות תשובה מעבר, נניח, לא יצויר, אבל המחשבה טובה, אין הקדוש ברוך הוא מצפה למעשה, אז יש לו רק את המעשה של התשובה. אז המעשה שהוא על התשובה, אולי יכול לחפר על המעשה, אבל נשאר לו עוד
חובה.
נשאר לו עוד החובה שלא מתכפרת לו על ידי תשובה. לכן בגויים לא אומרים לתשובה, כי תמיד עוד נשאר לו המחשבה הרעה, שעל זה אין לו כפרה. כי אפילו אם לא יצויר, הוא יעשה תשובה מאהבה, ויש לו, נניח, גם מעשה התשובה, וגם את המחשבה הטובה, אבל סוף כל סוף המחשבה הטובה לא מצטרפת למעשה. רק המעשה של התשובה. המעשה מחפר על המעשה עבירה, ומה עם המחשבת עבירה שהיא גם מצטרפת למעשה? לכן בגוי לא מועילה תשובה. פיין, יזכינו השם יתברך.